אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
נמצא איתנו על קו הטלפון, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילי.
האופוזיציה מלבה צונמי של שקרים, אומר ראש הממשלה, ואתם מפזרים הפחדות שאין בינם לבין המציאות דבר וחצי דבר, כך הוא אמר אתמול במסיבת העיתונאים, ולמעשה האשים אתכם כמי שמוציאים את דיבתה של ישראל רעה בעולם, וגורמים לכך שחברות האשראי מאיימות להוריד את דירוג האשראי של ישראל.
מי שדיבר אתמול, היו 270 כלכלנים שהם לא קשר לאופוזיציה, לא קשורים לאופוזיציה, ונגיד בנק ישראל שנתניהו בעצמו מינה, ובתוך רשימת ה-270 יש הנגידה הקודמת שמונתה בתקופה שאני הייתי שר אוצר והוא היה ראש ממשלה, ונגיד בנק ישראל פרנקל שהוא בעצמו מינה, וששינסקי שהוא בעצמו מינה, זה כלכלנים של אנשי מקצוע שמסתכלים על מה שהם עושים עכשיו, ואומרים אנחנו מכירים את הנתונים, אנחנו מכירים את העובדות, והם יובילו אותנו למשבר כלכלי. זה מה שקרה בהונגריה, בפולין, בטורקיה, הייתה ירידה בדמוקרטיה, אז הייתה ירידה בהשקעות הזרות, הייתה נפילה בכלכלה. ישראלים מאוד אוהבים לבקר בטורקיה, אני לא בטוח שהם רוצים לחיות ברמת החיים שחיים הטורקים.
אבל אומר שר החוץ אלי כהן, גם אני הייתי בדבוס, כמו נגיד בנק ישראל, דיברתי עם מנהיגים, אף אחד לא דיבר איתי על המהפכה המשפטית, אולי אתם עושים, רואים צל ערים כערים, בסך הכל העולם לא נרעש ונרגש מהמהפכה שאנחנו רוצים לעשות פה.
העולם לא נרעש ונרגש, הוא מתרחק מאיתנו והולך להשקיע במקומות אחרים. זה מה שקורה במצבים כאלה. כשמדינות חודלות מלהיות דמוקרטיות, מה שהם עושים הרי זה לא רפורמה משפטית, זה ביטוי שהם המציאו. זה גריסה של הדמוקרטיה הישראלית, וכשמדינות מפסיקות להיות דמוקרטיות, ההשקעות הולכות למקום אחר. כשיושב היום משקיע גדול, בנק השקעות גדול בוול סטריט, וקורא לאנליסט שלו ואומר לו, תגיד לי איפה כדאי להשקיע, ישראל לא תופיע השנה ברשימה בגלל מה שהם עושים עכשיו. כי אנשים האלה לא אוהבים להשקיע במדינות שהן דמוקרטיה מינוס. הם אוהבים להשקיע במדינות עם כלכלה תוססת ובלי משבר פנימי. הממשלה הזו מייצרת כל יום בלגן אחר. מה שהם אומרים לא מבוסס עובדות, ואני מתבטא בנימוס, וזהו למדינה שאתה רוצה להשקיע בכסף. ולא במקרה היום בבוקר, בפעם הראשונה, גם יושב ראש ההסתדרות מדבר נגד המהפכה המשטרית שהם מנסים לעשות פה, כי זה יפגע בעובדים. בסוף אם הכלכלה נפגעת, העובדים נפגעים. ואני אומר לך שהפגיעה בכלכלה היא עוד הבעיה האחרונה שלנו. הבעיה הראשונה שלנו היא שזה לא תהיה דמוקרטיה, ואני רוצה לחיות בדמוקרטיה.
אז אני רוצה לשאול אותך על היחס שלך או על ההתייחסות שלך למהפכה המשפטית הזאת. בהתחלה אמרת שאין מקום להידברות על המהפכה המשפטית, אחר כך אמרת שכן יש מקום להקים ועדה בראשות הנשיא הרצוג שתציע הצעה מאוזנת ושקולה כדבריך, ועל זה אמר ליברמן שהיה שר אוצר בממשלתך, זה כמו להעניק כשרות לסנדוויץ'ים שרימס ושינקן ביחד. כלומר, השרץ כל כך גדול שאי אפשר למצוא כאן פשרה. אז אפשר או אי אפשר למצוא פשרה בעיניך?
בגלל זה הצעתי ועדה נשיאותית. אי אפשר לקיים איתם מסע ומתן, כי הם רוצים לדבר איתנו. הם רוצים לדבר איתנו כי אז זה להכשיר את השרץ. זה להגיד שבאמת יש פה רפורמה משפטית. אין פה רפורמה משפטית. יש פה נאשם עם 3 תיקים פליליים חמורים, ומורשע שהוא האיש החזק בקואליציה שלו, שמנסים לדרוס את בית המשפט בשביל לפתור את הבעיות שלהם ואת האינטרסים שלהם.
אז אמר אבל נתניהו רק לפני 2 דקות, אני מוכן להידיינות, אבל מה אתם מציעים? הוא שואל
אתכם. הנה מה אני מציע. אני מסכים עם זה שמחאה, בשביל שהמחאה לא תמשיך ותתחזק ותגדל, ונמשיך להגן על המדינה שלנו, אנחנו צריכים גם להציע פתרון מעשי ריאלי. זה חלק מהתפקיד של ההנהגה, להגיד יש גם תקווה, לא רק דיבורי אסון. ולפיכך אני אמרתי, אי אפשר מעל איתם דיון על הרפורמה המשפטית, כי זה לא רפורמה משפטית. הם סתם מנסים לטעון שזה רפורמה משפטית. אבל אין מערכת בעולם שאין אפשרות לתקן אותה או לשפר אותה, כולל המערכת המשפטית שהיא מערכת מורכבת. אז אני הצעתי להוציא את זה מידי הפוליטיקאים. לתת לנשיא הרצוג, דיברתי על זה כמובן עם הנשיא הרצוג, לא הייתי יוצא עם הצעה כזאת בלי לדבר איתו קודם על האפשרות. לתת לנשיא הרצוג להקים ועדה נשיאותית שתבחן את המערכת המשפטית הישראלית, את הפרדת הרשויות, תראה אם יש מקום לשפר, ותציע הצעה שנמצאת הרחק מידיהם של נאשמים בפלילים ועבריינים מורשעים. הם פשוט לא יכולים להיות האנשים שמדברים בכלל על רפורמה משפטית, כי יש להם בעיות אישיות משפטיות שהן קשורות לעבריינות בעברם.
הזכרת את הנשיא הרצוג, אז רציתי לשאול אותך, איזה ציון אתה נותן לנשיא המדינה על הטיפול בסיפור הזה של התוכנית המשפטית עד כה? בסך הכל, האמירות שלו די פר ולא חד משמעיות.
אני לא מחלק ציונים לנשיא מדינת ישראל. הנשיא עושה את השיקולים שלו, איך הוא מדבר, מה הוא מדבר. אני חושב שהיה רגע אחד שבו דיברו על זה, הוא דיבר על זה שצריך להרגיע מפה ומפה, וחשבתי שזה צריך להבדיל בין מי שדורס למי שנדרס. אבל אני לא חושב שהוא נמצא במקום הזה. כששמעתי את הנאום האחרון שלו, הוא דיבר שם מונחים תקיפים על הצורך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, ועל הצורך לשמור על בית המשפט, ועל הצורך לשמור על החברה הישראלית, כדי שהיא לא תיקרה לגזרים. את יודעת, בשבת הייתי בהפגנה. המשפט הראשון שאמרתי למצלמות היה שזו הפגנה בעד המדינה. אנחנו בעד המדינה, אנחנו לא נגדה. אנחנו לא רוצים שהיא תיקרה לגזרים, אנחנו רוצים לוודא שאנשים יבינו שהם חיים בדמוקרטיה מתוקנת, ולא במקום שבו מרסקים את הדמוקרטיה בשביל נאשמים בפלילים.
אבל יש סיכוי להפגנות האלה? ראינו 110 אלף מפגינים ברחובות בשבת האחרונה, כנראה ההפגנות ימשיכו, אני לא יודעת, אתה תגיד לי אם יש כוונה להמשיך אותן או לא, אבל בהחלט. יש לזה סיכוי לעשות שינוי? אתה רואה כמה ראש הממשלה ושר המשפטים נחושים להעביר את הרפורמה?
תראי, קודם כל, אני שמתי לב שראש הממשלה עמד שם אתמול ולא היה שם אף כלכלן לידו. ההפגנות יימשכו. ואנחנו ניצא, היש עתידניקים היו הולכים ברחובות יחד עם כולם, אני אהיה בחיפה ביום שבת. וזה, תראי, זה לא יקרה ביום, זה מחאה, כמו כל מחאה, כל תנועת מחאה בעולם לקח זמן והיא הלכה וגדלה והיה לה עליות והיה לה ירידות. אבל כשאנשים נחושים נאבקים על המדינה שלהם, תמיד בסוף קורה משהו טוב. זה צריך להיות מלווה בזה שהמנהיגות תביא גם פתרונות אפקטיביים, ריאליים, לפתור משברים. אבל קודם כל, אנשים צריכים לדעת שהם נלחמים על המדינה שלהם, ואנחנו נלחמים על המדינה שלנו, נלחמים על הדמוקרטיה שלנו, נלחמים על הפרדת הרשויות, נלחמים על האפשרות לחיים משותפים. הם מרסקים את הטוב המשותף. אני רוצה לחיות במדינה שיש בה טוב משותף, ואני אומר לך שאם הוועדה הנשיאותית, היתרון שלה זה שהיא תאפשר גם לאנשי ימין הגונים להצטרף אלינו במחאה.
ואתה מתכוון להגיע גם בשבת הקרובה.
כן, כן, אני אומר, אני בשבת בחיפה, בהפגנה בחיפה, אני אחזור גם לתל אביב בהמשך. צריך את בהפגנות האלה ללוות אותם, לפמפם אותם. הם בסוף הזעקה של ישראלים מודאגים, שמבינים, שמפרקים פה את היסודות של החיים המשותפים שלנו, ואת ערכי מגילת העצמאות.
טוב, רציתי להספיק עוד נושא אחד. אתמול פרסם כאן אצלנו רועי שרון שהתקיים ויכוח גדול בין שר הביטחון גלנט לבין בן גביר ובעיקר סמוטריץ' בעניין העברת הסמכויות של המינהל האזרחי והמתפש, וראש הממשלה נתניהו הכריע בהתאם להסכמים הקואליציונים, הסמכויות יעברו לסמוטריץ', גם אם גלנט מאוד לא אוהב את זה וחושב שזה יפגע בביטחון. גם בעיניך זה יפגע בביטחון?
בוודאי.
למה? איך?
אם יפרוץ עימות צבאי, מי מנהל אותו? אם הוא אחראי על החלק הזה בצבא, והוא אחראי על החלק הזה בצבא, ואנחנו נצטרך כל פעם להביא פרקליט צבאי שיגדיר את ההבדלים. אני שואל, מחר פורץ עימות צבאי. מי מנהל אותו? סמוטריץ' או גלנט? מפני שזה מה שהם עושים. הם משחקים בביטחון ישראל, שזה באמת קודש הקודשים. הם מפרקים את הסמכויות באזור הכי נפיץ שיש. אני עוד לא מדבר איתך על מה שיקרה בהר הבית, בהמשך חלילה, אם הם ימשיכו ככה. אבל קודם כל, אני שואל שאלה פשוטה. אני הייתי חבר קבינט כשנתניהו ראש ממשלה, אני עמדתי בראש קבינט כשאני הייתי ראש הממשלה. עימות צבאי, ויש עימותים צבאיים תמיד, הוא דבר שאתה לא צריך אפילו לעצור לשנייה, לדון בשאלה מהי שרשרת הפיקוד. פה אנחנו לא נדע, כי הם לקחו ומסיבות פוליטיות מחלקים את הסמכויות שעל צהל. וזה יעבוד כל עוד לא קורה כלום. כמה זמן במדינת ישראל לדעת איך חיליל יכול לעבור רצוף בלי שקורה משהו? אז אנחנו צריכים לדעת שעושים פה פוליטיקה על הביטחון, ואסור לעשות פוליטיקה על הביטחון.
תודה רבה לך, יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר.
תודה רבה, אילין. בוקר טוב.